לכולם.
ערב טוב. חודש טוב לכולם. אני בסוף שיעור שעבר אמרתי שאני חושב שנסתפק בזה לתקיעות, ואז ישבו איתי פה כמה יהודים טובים, עוד כמה דקות טובות, ואמרו לי, נו, תגיד עוד משהו. אז אני אגיד עוד משהו, בסדר? קצת חפרתי עוד קצת. אני רוצה להתחיל בנקודה שסיימנו בה. מצד אחד אמרנו לא מעט שאולי זה סך הכל מהווה שעון וחברה נטולת שעונים, אולי יש פה מימד של תזכורת ציבורית שקשורה בשבת בעלת קיום ציבורי. לקראת סוף הדברים יותר ניסיתי ללחוץ, תמיד זה הקטע יותר קשה מבחינת היכולת להגיד את הדברים, שהזיקה למקדש, כולל זה שראינו שיש שמצביעים על הבדלים בין התקיעה במקדש לבין התקיעה בגבולין, אולי מלמדת שהתקיעות האלה הן במקדש, יש להן אופי מעבר רק לרצון להודיע לתושבי ירושלים, אלא שבהיות והתקיעות מתוארות בפרשת חצוצרות כתקיעות של מלכות, כתקיעות שנעשות לפני מלך, נוהג שמקובל גם בין האומות ואפילו עד היום, אז התקיעות במקדש הן מבטאות קבלת או מלכות שמיים של כניסת השבת, שכן השבת מכרזת על מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ובמקום השכינה תקיעות שמכריזות על בוא השבת הן בעצם תקיעות שמכריזות על המלכות, ובבית השם וחצוצרות וכל שופר ריאו לפני המלך השם. זה היה הרעיון. השאלה הייתה שהמקדש חרב והתקיעות יוצאות החוצה, האם הרעיון הזה ממשיך או שמה אז הרעיון הוא רק רעיון של ההכרזה. הזכרתי את הספר של השל שתיאר את השבת כמקדש של זמן, וציטטתי לכם איזה קטע מסבי הרב שהיה ביקורתי עליו, וסתת ביררתי מה מקור הדברים, כי אני אומר לך את מה שקרה לי. הקטע הזה מצאתי אותו בנספח למהדורה החדשה של הספר של השל על השבת, יצא לאור באותת ידיעות אחרונות. בספרייה שביקרתי היה רק את המהדורה הישנה בלי הנספח, והנספח הזה צבי שהוא העלה אותו לאינטרנט אבל בלי הערות שוליים, אז ככה היה כתוב לי שהרב סולובייצ'יק אמר so and so, אבל לא היה לי את הערות שוליים. אבל זיכני הקדוש ברוך הוא בשבוע הספר, ראיתי את הספר, אמרתי לפחות רק בעמוד הזה ירשו לי להסתכל. אז מצאתי מקור הדברים. מקור הדברים זה בשיחה שהייתה בין הרב ב-1967 עם הרב דוקטור היום סיר יונתן סאקס, הרב הראשי של אנגליה, שבאותו זמן היה סטודנט לפילוסופיה שהסתובב בעולם וחיפש את האמת, ובמסגרת שיטותיו הגיע לניו יורק, והוא הסתובב שם ושאל את גדולי הרוח, אנשי התורה והחוכמה והמדע, שאלות גדולות על מה זה יהדות, והוא מתאר בין היתר איך הוא מגיע לניו יורק, נכנס לשיעור של הרב, והוא שואל אותו את השאלה הזאת, וטוב, זה פשוט קטע יפה. שאמרו לי שיש פה כמה דוברי אנגלית, אז אני אקריא את זה באנגלית, בסדר? כי אם אתה צריך עזרה, בנצי יתרגם לך, בסדר? לא, לא, אלי okay, הוא אומר ככה. When I first saw Rav Soloveitchik there, הוא תיאר שם, זה 1967, I understood better the passage in the Torah where it refers to Moshe Rabbeinu when he descended from Mount Sinai. ולא ידע משה כי קרן אור פניו, that his face was shining, and the people were scared to approach him. I was terrified of Rav Soloveitchik. אני חושב שהוא לא היחיד. I was terrified to approach him. He had burning eyes. He was obviously a lonely man of faith, and yet when he started talking about halacha, I started chuckling. He became animated. He put his arm around me. We should put the collar up. And he was what Elie Wiesel calls a soul on fire. And what he said was very simple and fundamental. Yet it had never been said before. He said in the past, Shabu Mitzatet, Jewish philosophy and halakha were two different things. They were disconnected. In truth, he said, they are only one thing, and that one thing is halakha. The only way you can think Jewishly and construct a Jewish philosophy, זה בעצם השאלה שמטרידה אותו. מה הופך משהו ליהודי? שיהודי עשה אותו? מה הופך אומנות לאומנות יהודית? אז יש כאלה שחושבים שיהודאיקה מה זה, זה חנוכיה, או איזה כתובה מאותרת, כי זה איזה כלי יהודי. ואתם יודעים שרוב האמנים הגדולים של היהודאיקה היו...
גויים.
היו נוצרים, כן, זה דבר ידוע, כן? מהו, כאילו, זה שאלה מה הופך פילוסוף ליהודי, שהוא נולד יהודי? מה הופך מחשבה למחשבה יהודית? אז מה שהוא מביא פה בשם הרב, הרב אומר לו, אם הוא יונק את הרעיונות ממקור יהודי, והמקור היהודי האותנטי זאת ההלכה. והוא ממשיך והוא אומר ככה, he gave me one example, he said, עכשיו אני מצטט, you have read Professor Heschel's book called The Sabbath. I said, yes. He said, it's a beautiful book, isn't it? I said, yes. And he said, what does he call Shabbat? אני חושב שהוא אמר Shabbos, עוד פעם, לא, ככה אני חושב. A sanctuary in time. This is an idea of a poet. It's a lovely idea, but what is Shabbat? Shabbat, he said, is Lamed Tet Melachot. It is the 39 categories of work under Toladot, and it is out of that halakha, not out of poetry, that you have to construct a theory of Shabbat. That was his example. אז זה מאוד מעניין, הניתוח של הרב סאקס, את השיחה הזאת ממבט לאחור. זה פורסם לפני כ-15 שנה, המאמר הזה. אז מבט לאחור של 25 שנה, הוא מנסה לתאר, ויש פה קטע לדעתי שהוא צריך קצת להתמצא כדי להבין את התרגיל שהוא עושה. אני קורא לכם קצת מה שהוא כותב. I think that he may have felt constrained from giving me he regarded as the prime example, as it is very clear from his writings. The prime example was Rambam. למי הוא מתנגד? למי הוא אומר, תמיד חשבו שההלכה ומחשבת ישראל זה שני דברים שונים, אז הוא אומר שהוא חושב שזה הרמב״ם שהוא לא הזכיר את שמו. אז הוא ממשיך ואומר, they were incensed, a sense to Rambam. עכשיו לא נכנס לוויכוח לשאלה מה היחס בין שני הרמב״מים, אבל הוא טוען שיש את הרמב״ם של שני תורה, את הרמב״ם של המורה נבוכים, ואז הוא כותב את המשפט הבא, דילקתי קצת, the Rav was critical of the philosophical Rambam. He writes in the halachic mind, וזה מי שמכיר את החיבור הסבוך הזה, לקראת סופו יש לרב שם מתקפה אדירה על טעמי המצוות של הרמב״ם. אני קורא לכם קצת סיכום קצרצר של הרב סאקס. The Rambam's philosophy was influenced by the ancient Greeks, by the medieval Arabic thinkers, the Islamo-Neo-Aristotelians, none of whom were Jewish. When Rav Soloveitchik philosophized, Shifti l'negdi tamid, the man he put in front of him eternally was the Rambam, but never the Rambam of the Moreh Nevuchim, always the Rambam of Halakha, of Mishneh Torah. What was the difference, the paradigm shift that the Rav brought, which is true revolutionary in the history of Jewish thought? The easiest way I can explain it is simply this. The phrase Tameh HaMitzvot has two connotations. It means the reason for commandments, Tam Elshon reason, Siba. It means the reason for commandments and reasons are external to a mitzvah. With things that happen before the mitzvah or after the mitzvah. The Rambam in the Guide, as a philosopher, deals with the mitzvot and he explains their historical background. Thus, for Rambam, the Tameh HaMitzvot are external to the mitzvah. However, the phrase Tameh HaMitzvot could mean something completely different. Tam not only means a reason, it means a taste. Ta'amu ruki tov Hashem, the taste of the mitzvot. What does the mitzvah feel like, not externally, but internally, not before and after, but bishat ma'aseh, while you are performing it? Ledaato, זה מה שהרב חיפש. עכשיו, למה הדבר הזה הוא קטע שהוא יש פה תרגיל? כי אתם יודעים מי כתב בכתביו את הרעיון הזה שצריך את טעמי המצוות בדור שלנו לפרש מלשון טעם ולא מלשון ריזן? אתם יודעים מי כתב את זה? אשל. זה נמצא בספר של אשל, אלוקים מחפש את האדם. שם יש לו פרק שלם על טעמי המצוות, וזה הרעיון המרכזי של הפרק. עכשיו, הרב סאקס בטוח מכיר את זה. הוא מביא את הרב עם דוגמה נגד השל, הוא מסביר את גדולתו של הרב על ידי משהו שהוא לוקח מהשל בלי לספר. זה מעניין. בכלל, ככלל, העומק המחלוקת בין הרב לבין השל הוא הרבה מעבר רק לעניין הזה. אני לא אעריך בזה, אני רק אגיד שהשל הפך בשנים האחרונות למאוד פופולרי בארץ, גם בקרב רבים חופשי כיפות. קצת גילו אותו, תרגמו אותו לעברית, גם השינויים הרוחניים שמתרחשים בקרב הדור היותר צעיר בארץ הפילוסופיה של הרשל היא קולעת למקום שהם מחפשים, מהסיבה שהיא יותר חסידית, היא פחות דורשת דרישות הלכתיות, או יתר דיוק לא דורשת דרישות הלכתיות, היא נותנת מקום גדול לחוויה, כמו התאמור, רואה את זה כי טוב השם, פשוט לחוות את, את היידישקייט. אבל כשחוזרים לארצות הברית לפני, זה כמעט 50 שנה, הסיפור הזה, והמתח שהיה ביניהם הוא היה סביב כמה פרשיות, אני יכול לספר לא סביב הנושא הזה. מבחינת המבט של הרב, זה מחלוקת בין החכם שמנסה לקומם קהילה אורתודוקסית שמושתתת על נאמנות לשולחן ערוך כבסיס ליהדות. מה שהרב ניסה לעשות במפעל חייו זה נאמנות לשולחן ערוך גם ברמה המעשית, שזה פשוט לשמור מצוות, וגם ברמה ההוגותית, לראות את השולחן ערוך כבסיס לתפיסת עולם יהודית. ומולו, אשל היה מזוהה עם התנועה הקונסרבטיבית, ועוד התפיסה שהיא מדברת על יהדות באמת שונה. היא מדברת על יהדות, כמו כשקוראים את הקטע הזה, לפורטרי, למצאת מלאכות, צריך להבין, יש פה עומק של מחלוקת, מאיפה שואבים יהדות, איזה יהדות מלמדים את הדור. ואני חושב שהשל, הרי בספרו, פה אנחנו מגיעים בעוד נקודה, שאצל הרב זה מאוד מורכב, אני אומר את זה בכנות, שהשל הרי בספר השבת, אין משהו יהודי לשבת שלו במובן הזה. היעדר למתת מלאכות, הוא רואה את השבת כבאיזו בשורה אוניברסלית, ובכלל השל באופק שלו התעניין בשאלות אוניברסליות, כמו אותו בעל הנספח, שזה דרור בונדין, שהוא כותב הרבה על השל, הוא זה שדוחף אותו. הוא מתאר שם שאם התגובה לשואה של הרבה יהודים הייתה חיזוק היהדות, חיזוק הקיום היהודי, פיקוח נפש לעם היהודי שצריך לפעול על ביצורו מול האומות, אשל לקח מזה לקח אוניברסלי, שאם בני אדם יוכלו לעשות השואה, אז צריכים לתקן את האנושות. וזה מאוד מאוד בולט בכל ההגות שלו. והרב מצד אחד מאוד מאוד ביצר את האוטונומיה של הקיום היהודי וראה אותו כקיום נפרד. ואחד מהוויכוחים הגדולים בינו לבין השל היו שב-64 הכנסייה הקתולית פנתה בקריאה לדיאלוג בין דתי. זה נושא שהוזכר לאחרונה על ידי הרב ריסקין, כי הרב ריסקין פועל נגד הדרכת מורו ורבו. הייתה התלהבות מאוד גדולה אז בעולם היהודי. הנה הקתולים מזמינים אותנו לדבר, והשל הלך לרומא, וודאי זה התאים לכל התפיסות עולם שלו. ו הרב היה, אני חושב, היחיד שהתנגד כמו חומה בצורה לכל דיאלוג עם הכנסייה, ובעקבות ההדרכה שלו, ה-RCA, לא נכנסו בכלל לצדות הרבנים, לא נכנסו בכלל לתוך זה. הוא נימק, מי שרוצה לראות, זה אחד מהמאמרים הראשונים שהוא פרסם אחרי שנים שהוא לא פרסם דבר. כלומר, אחרי שהוא פרסם את איש ההלכה, הוא לא פרסם כלום במשך 20 שנה. והמאמר הראשון שהוא פרסם היה confrontation, שזה המילה בעברית, זה עימות. ושם הוא ניסה להסביר את העניין, והשורש של הדבר הוא פרדוקסלי למה שאנחנו מדברים, רוצה להסביר למה. מצד אחד הרב מתנגד שם נמרצות לדיאלוג עם הכנסייה הנוצרית, והסיבה שהוא מתנגד נמרצות הוא מסביר, כי על אמונה אין דיאלוג, כי אמונה היא חוויה. הוא גם כנראה דאג מדיאלוג שלא נעשה בכוחות שווים, זה נמצא שם. אבל הדבר המעניין הוא שמה לדעתו הסיבה שאין מקום לדיאלוג, כי אפשר לעשות דיאלוג בעניינים שכליים, אפשר לדבר על חוויות, אבל כשמסתכלים בנקודה הזאת, הוא והשל היו מאוד מאוד קרובים אחד לשני, כי גם השל בעצם מה הדגיש ביהדות שלו? את עניין החוויה. כלומר, יוצא שהמחלוקת ביניהם הייתה מאוד עמוקה, אבל הנקודה שגרמה להם ללכת לכיוונים הפוכים היא הייתה נקודה משותפת. עכשיו אני אומר יותר מזה, שהדגש הזה של הרב שבענייני חוויות אין דיאלוג, הוא גם בענייני חינוך דיבר על הקושי לחנך. כי אם אני לא יכול לשתף בחוויות שלי, הם שלי, שהאמונה הבודד למי שלא מבין, אז איך אני יכול להעביר את זה הלאה לילד שלי? זה נושא שהעסיק אותו מאוד בשנות ה-60, שהוא דיבר עליו הרבה. אני חושב שבמילה אחת, אם אפשר לסכם מה שהוא הציע, הוא בעצם הציע לחוות ביחד. לא ללמד חוויות כי אי אפשר, אלא לחוות ביחד. אתה רוצה ללמד את הילד שלך להתפלל, אל תלך לבית כנסת וכל הזמן תסתכל לך ילד שלך אם הוא בסדר, אם הוא לא בסדר, תתפלל אתה, תתרכז בסידור שלך. אם אתם מתפללים ביחד, אולי משהו מזה ידבק. אני מדבר על נר שמדליק נר אחר, אתה לא נותן לו את זה. אבל הנקודה היא שהייתה ביניהם מחלוקת באמת גדולה. אני קצת להשתער על כמה אשל תפס פה, כי זה לא, אשל לא השתנה, מי שהשתנה זה, זה החבר האורתודוקסים. חלקם לא יודעים בכלל על מה שדיברתי פה, שתדעו. פשוט קוראים, וזה יפה, יש שם דברים יפים. אבל לא קולטים, עכשיו יכול להיות, טוב, לא אכנס לזה, רק אגיד. אבל הנקודה הזאת הרב מאוד האמין בה גם, כן? ויותר מזה, הנקודה האוניברסלית שתיארתי קודם אצל אשל, גם לרב יש, זה קיים אצלו. כלומר, מי שמסתכל בחלק מהכתבים של הרב שהתפרסמו, בעיקר בסדרה באנגלית של מאוצר הרב, הוא יכול לראות שם בצורה מאוד ברורה, שהרב, זה על רקע הדברים שהרב סקס מצטט, היות והוא ראה בהלכה בסיס ליצירת מסכת רעיונית פילוסופית, שיש בתורה מענה לדילמות העכשוויות, לא רק של היהודי, אלא של האדם. אחד מהדברים שהרב, אם נסביר קצת יותר את מפעלותיו, ניסה לשכנע במחויבות למסורת יהודית, הוא לא בנה את זה רק על tradition, כמו בכנר על הגג. הוא לא רק אמר, ככה עשו, זה קולות שאני שומע אותם הרבה בארץ. חבר'ה שרצים לאשל הם גם מדברים ככה. אני אומר את זה בכנות, יש לי ויכוח גדול מאוד בתוך הישיבה שאני מלמד בסביב הנושא הזה. שם מדברים כולם בשפה שלוואי שיבוא בית הדין הגדול ואנחנו נצליח סוף סוף להתקן, מה לעשות, אנחנו נכנעים לדורות הקודמים. ותאמינו לי, לתלמידים זה לא עובד, כי הם לא יודעים להיכנע. ואני יכול לספר שהרב עבד אחרת, הרב לא דיבר אף פעם כי ככה זה. אלא הוא דיבר על זה שהתורה היא רלוונטית כיום. עכשיו, איך הוא עשה את זה? בעיקר עם ההפשטות שלו, בעיקר עם ההפסגה, אבל הרב בנה מסכת רעיונית שלמה שההלכה יש בתוכה התייחסות לדילמות הגדולות שבני אדם מתייסרים בהם, והמסרים של התורה הם לא רק ליהודים, הם גם לגויים. איך הוא בדיוק יישב את כל הדברים האלה יחד, זה, לפחות לדעתי זה מסובך אצלו. מצד אחד ברור שהיה לו משהו מאוד אוטונומי, מאוד פרטיקולרי, מצד שני הוא כן האמין שהרעיונות של התורה הן מעבר רק לבשורות ליהודים, יש בהם משהו שהוא רחב יותר. זה מורכב, והרב לא היה יהודי פשוט בחד ממדי, זה אני חושב שאפשר להגיד בביטחון. עכשיו אני רוצה רק להקריא לכם קטע קצר, אני לא אגיד לכם מי כתב אותו, בסדר? ותקשיבו לו קצת על רקע הדברים שדיברו פה, אתם מוזמנים אחרי זה לנחש, בסדר? זה קטע שכתב מישהו גדול על התורות כלכליות, לא היה פה שיעור פרשת שבוע פרשת בעלותך, אבל הוא מדבר על אוכלי המן בול אוכלי הסלב כמייצגים שתי תפיסות עולם כלכליות. ואז הוא, כן, בבקשה.
לגבי ג'ון סאקס, בהתאמה לסידור הרב שיצא לזמן, הוא כותב התאמה על מסורת ש... הוא גם מדבר על הרעיון הזה של הלכה אז מי שמוניש
כדאי לקרוא את זה. אוקיי, תודה. בסדר, יומו. אז נדבר פה על הכלכלה, על המן והסלב, ואז נכנס פה לתיאור של איך פרשת המן, או יתר דיוק השבת, היא מלמדת את... תראו מה, אני קורא לכם קצת. ואם רצונך לעמוד על אופיה של כנסת ישראל התמימה, שפרשת המן הייתה שגורה בפיה, קלח לך את השבת המלכה. קלה זו, נאה וחסודה, עדינה והנוגה, הצילה מיופיה וחינה על חיי ישראל וסמלה תפיסת עולם נשגבה, הרואה את האדם כאילו העומד חוץ לתחום הקודש ונופן נוטה לתוך התחום. זיו השבת ועודה הביקו מסוף העולם הישראלי ועד סופו, ומתוך כך נהפך הרוחל בערב שבת עם חשיכה לבין מלך. החנווני לאדם העליון, ממש ביטוי מבהיל שיהודי כותב האדם העליון, כן? זה נכתב ב-1944, מה שאני קורא לכם. והפועל לבעל דמות רוחנית גבוהה ונעלה, מבני עולם השפל, מטומטמי הלב וזומי הרוח, נוצרו בני היכלה דכסיפין למחזי בזר אנפין, ואז הוא כותב בהתלהבות בסוגריים, אפילו היינה המומה רודה בזה. ואז הוא מתאר פה, והיא ביום השישי לקטו לחם משנה, ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם, שבתון שבת קודש. המון העם, הטרוף בטרדות הזמן וזוהמת החיים היום יומיים, שבת ביום השביעי מתוך כלות הנפש וגעגועי הנשמה. ביום תמים השיח העם את דעתו מתאומת החול וכו'. ואז אני מדלה קצת, והוא כותב ככה: כשאדם נתון בעולה של תודעת הקודש, שבת שבתון, המטביעה את חותמה על המציאות החילונית והמעציבה, הכוונה מעצבת, את דמות דיוקנה, הרי הוא בא לידי רובי תחומים ושיתופי מבואות, החול מתקדש. משהו טוען פה זה שזה לא שבמות החול יש חול ושבת היא קודש. השבת מקרינה על כל השבוע, כן? אין כאן חול וקודש, נשמע כמעט רב קוק, אלא קדושה אחת, אריכת, הכל קדוש. אין כאן שבת וחול, יום השביעי וששת ימי המעשר, אלא יום שכולו ארוך וכולו טוב, שטוף קדושה ורווי נועם. אין ששת ימי המעשר משמשים, אלא כן החסדרה להיכל שבת קודש. אין ששת ימי המעשר ניזונים אלא ממקור הברכות והקדושה של שבת מלכתה. ראו כי על כן נותן לכם יום השישי לחם יומיים. השבת מאצילה מהודה וזיווה על ימי החול האפורים והזועפים, וניצוצי נשמה יתרה לוחשים בדממה בקרקע המציאות החילונית. והוא מדבר כך: ביחס השבת לימות החול, דילגתי קצת, הוא בניין האב לכל ההוויה, פשטה קדושה בחולה. אין כאן ארץ הקודש וחוץ לארץ, אלא עתידה ארץ ישראל להתפשט בכל הארצות. אין הברכה יורדת למה שפל לדרך ארץ הצבי, כן? אין כאן מלכותא דרכיה או מלכותא דארה, אלא מלכותא דרכיה כן מלכותא דארה. אין כאן חילוק רשויות של יצר הרע ויצר הטוב, של שטן ומלאך, של טומאה וטהרה, אבל יש כאן רשות אחת של חמדת החיים המקודשת. האומה אוכלת ממן, מקדשת את החול, מתארת הזוהמה, מצרפת ההוויה מסיגי העובדליה, מולד ניצוצות ים מתאום האבדון. והוא מתחיל לתאר פה את היהודים בשטטל, תשמעו קצת את התיאור הזה. דילגתי קצת. קסם נפלא הוצג באותו הרוחל שהחזיר על הכפרים במחתים מיני סדקית, באותו המוזג הגס והבר, באותו האידיוט בעל ההשגה הפרוטה, באותו הכפרי המגושם, באותו היהודי הבזוי והמגועל. גחלת של קדושה לחשה בנשמותיהם של בני אדם הללו שיהיו שקועים במתת שערי צרות הנפש ודחק הרוחני. אש פלאים ליתה במעמקי נשמתם ויגדה בחביון ישותם השוממה והסחופה, ולפרקים התפרצה להבה מבין ערימות הדשן וחרגה ממסגרותיה למרחביה. טוב, אני מדלג עוד קצת, ופה הוא מדבר על איך הקדושת הזמן היא משפיעה. שנייה, אני אמצא את זה. טוב, אני אסתפק בזה. תראי מי כתב את הקטע הזה?
צייטלין.
צייטלין, טוב, אני אחר. עוד מישהו? קרלי בך אמרת? לא יכול לפתוח בקפה. קרלי בך יש לו נתיקות, אבל הוא יהיה. סליחה שאני אומר את האמת.
אגריד עצמך.
אין לו תחביר בכלל המשפטים. עוד ניחוש? שי עגנון? פה זה מחמאה. כתב את זה, הרב. הרב סולוביץ'י. טוב.
איפה?
זה דרשה שהוא נסע בפרשת בעלותך. נתפרסם בפרדס. בשם מוסף הפרדס, חוברת שלמה של דרשה שלו.
יש את זה
באיבוד בוקס. אני יכול לשלוח, לא, אני יכול לשלוח לך את זה, הכל סורק אצלי. טוב, אני חושב שנסתפק לזה בהקשר הזה. שבת, זמן, איך זה משפיע כל השבוע. יש פה עוד הרבה מה לומר, אני חושב שזה נסתפק. אני רוצה עוד כמה ככה דברים קטנים על חצוצות, ונשאלתי פה די מייקל, לא שכחתי. בשבוע שעבר, מה זה חשוב, תקיעה, תרועה, אז היינו את ההסבר של רפסודיק, אתה זוכר? אז ברשותכם, אני רוצה לראות לכם עוד שני הסברים שמובעים לעניין הזה. רב שאול ליברמן, עוד שני הסברים. רב שאול ליברמן בתוספת כפשוטה, הוא עוסק בזה. והוא כותב כך: וטעם הדבר, למה שבתו בבבל מתוך מיריין? כתב בהגאות ריה וץ בשבת שם שלא יטעה מישהו ויחשוב על התקיעה האחרונה שהיא ראשונה, ולפיכך יריעו באחרונה. אני רוצה קצת להסביר את הטעם הזה. הטעם הזה אומר, עושים תקיעה, תרועה, תקיעה. כשיהודי שומע התקיעה, מה הוא לא יודע? האם זה התקיעה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית או השישית? אז כשהוא ישמע את התקיעה האחרונה, מה הוא לא ידע? שהיא האחרונה, אז הוא ימשיך לעשות מלאכה. אז הוא לא משיג את מטרתו. לעומת זאת, היות והתרועה היא, אבל לפי המנהג הבבלי עושים תקיעה, תקיעה, תרועה. אז היות וזה הפעם היחידה שעושים תרועה, אז כשאתה שומע את רואה, אתה יודע שזה הסוף. אבל בוא נאמר ככה, מישהו פה היה בסרט הערת שוליים? פה מישהו כזה? קרה לכם בסרט שישבתם שאנשים לא קמו מהכיסא בסוף? כי הם לא שמו לב שזה נגמר? לא? מישהו סיפר לי שהוא היה בסרט, ואנשים שם, הקרנה נפסקה, הלכו למקרים, אמרו לו, נקרא לך הסרט, איפה ההמשך? אז אני לא נכנס, אבל יש איזה מנועם שבעולם שמסיימים משהו, מנצח, עושה ככה בידיים, יש כל מיני דרכים לדעת, סיימת, כן? לפעמים אנשים לא רוצים לסיים, הם רוצים, אבל כשאתה עושה הכל כמו להכניס את השבת, צריך להיות ברור שהכל הזה מכניס, ולכן זה נכנס בתוך תרועה. זה ההסבר שנותן הרי אבץ. מה שהוא לא מסביר זה למה בבל שונה מארץ ישראל, אבל בסדר. שליברמה עצמו מביא בשם האור זרוע הסבר אחר. אני קורא. ובאור זרוע כתב, להיה שואל כדי הדלקה, כדי שלא יהיה נראה כשובט מתוך הדלקה, שדמך זה כמדליק בשבת, ותדע דאפילו לתקיעה היה מקפיד רשב"ג שיהיו שובטים מתוך מריעין. ונראה בביאורו שבכוונה לא סיימו בתקיעה, כדי להראות שלא סיימו את הקולות הרגילים, וכאילו הפסיקו באמצע, שמעולם לא סיימו בתרועה. תראו את ההצעה שלו. אני אתרגם את זה באופן קיומי. תמיד השבת אתה מפסיק את ההכנות באמצע. באמצע, לא בדקה האחרונה. הוא כאילו מתאר, היות ואיך בדרך כלל אמורים לעשות סט של קולות, בראש השנה עושים כך, תקיעה, תרועה, תקיעה. והסיום בתרועה, איזה תחישה היא נותנת? הייתי רוצה עוד, אבל מה? לא, אי אפשר. כאילו, אתה כאילו באמצע. כאילו, הקול שמכניס את השבת, זה קול של... אני חודל. ואז הקול הזה צועק על כולם, חדל.
כמוני.
כמוני, אני חודל, גם אתם חודלים. זה ודאי ההסבר הזה הוא חפש שהיא סימבוליקה בכל, כן? טוב, יהיה הדבר אשר יהיה, אלו הקולות השונים. כשאני רוצה להראות לכם, להשמיע לכם, לקרוא לכם עוד דבר להתייחס אליו, שאלתי פה בשבוע שעבר, האם ביום טוב היו תוקים? אז ברש"י בחולין, בחבר עמוד ב', אני אקריא לכם את לשונו. רש"י כותב, בו מתחיל תקיעה, ערבי שבתות וימים טובים להפתיל את העם מן המלאכה, ובין השמשות תוקים להבדיל בין קודש לחול. ורש"י מפורש, שגם בערב יום טוב. ליברמן פה, רב שאול ליברמן, בתוספתא כפשוטה לסוכה, הוא מציין, אני קורא לכם את ההערה, בתלמוד לא נזכר שתוקים, זה הערה 24 בעמוד 897 במועד. בתלמוד לא נזכר שתוקים בערב יום טוב, וברך שבת כתב בשם רב איגון שגם בערב יום הכיפורים תוקים להבטיל את העם ממלאכה, והוא מוסיף ולערבי יום טוב נמי אי כתובה, ומסתמיות לשונו משמע קצת שהוא מפקפק אם גם בערב יום טוב תוקים שש תקיעות כמו בערב שבת ובערב יום הכיפורים, או שתוקים להבדיל בין קודש לחול, ועיין רש"י במשנת חולין, ומוכח מלשונו שאף בערב יום טוב תוקעים שם. כן? אז במקורות זה לא ברור, אבל בראשונים יש מהם שזה עולה בבירור, שהיו תוקים גם בערב יום טוב. לגבי התקיעה במוצאי שבת, שדיברנו עליה בשבוע שעבר, רק אני אקריא לכם את ההערה של רב שאול ליברמן הזה, זה שונה ממה שאני ניסיתי לטעון. ליברמן אומר כך, ברור שתקיעה זו בסוף השבת לא הייתה אלא הודעה בעלמה, תמיד יש פה לומדס, כן? כלומר, כנראה שהתקיעה בערב שבת זה מדיני המקדש, אבל במוצאי שבת זה רק הודעה בעלמה, ומה ההוכחה שלו? ולא באה בחשבון תקיעות כלל. מה שהפריע לו זה שהוא לא נספר בכלל במשנה בסוכה. אז למה לא סופרים אותו? כנראה שהוא רק הודעה בעלמה. טוב, בסדר, אוקיי? דבר אחרון בהקשר הזה של התקיעות, אני אקריא לכם קטע מספר שאולי מוכר, אם לא אני אשמח להסביר מהו. זה חיבור מתקופת הגאונים ששמו בישראל אוצר חילוף המנהגים בבני בבל לבני ארץ ישראל. זה רשימה של הבדלים הלכתיים בין בבל לבין ארץ ישראל. ורק שאני אמצא את זה, יש לי את זה פה, רק שנייה, אני חושב שזה צריך להיות פה.
סליחה, חשבתי שהורדתי את זה. טוב, אני לא מוצא את זה. פרויקט השוט, אני אמצא את זה מהר. זה החילוף האחרון שם, זה חילוף שנוגע לתקיעות בערב שבת. קראנו בשבוע שעבר את הגמרא בעבודה זרה, בזמן הגמרא היו תוקים, אז באוצר חילוף המנהגים, בוא אני אמצא את זה, בסדר?
איזה מה
בפרויקט השו"ת, נדמה לי שיש להם של מרגליות, אבל אני לא בטוח. יש שתי מהדורות של מרגליות ושל... רק שנייה, בסדר, אני אמצא את זה שנייה. איפה זה? שנייה. טוב, אני אבטר על זה כי אני לא מוצא את זה, הייתי צריך לחפש קודם, אבל שנייה. הנה, יש לי זה פה. המהדורה של לוין אני אקריא, בסדר? אוקיי, הנה זה. בבקשה, אני קורא. זה החילוף האחרון בספר. איפה אתה? הנה. חילוף נון דלת. אנשי מזרח אין תוקים לפני ביאת שבת, ובני ארץ ישראל תוקים ג' תקיעות. אז בתקופת הגאונים יש פה עדות שבארץ ישראל עדיין תוקים, אלא כתוב ג', לעומת זאת באנשי מזרח, שזה בבל, כן, נכון, ארץ ישראל היא מערבה, אז הם כבר לא תוקים לפני ביאת שבת, ואי שם בין הגמרא ועבודה זרה בימי רבה, ובין החיבור הזה מקובל, אני אסביר את השיטת התיארוך שלו, מקובל לתאריך אותו לסביבות מאה תשיעית. אני אסביר למה. מתי עורכים רשימה של חילופים? כי נוצרת, זה צר מגע בין התרבויות. אדם שלא מודע לתרבות אחרת, הוא לא עסוק בלעשות איזו השוואה ביניהם. פשוט להתעלם מהתרבות האחרת. עכשיו, לפני המאה התשיעית אין מגע גדול בין התרבויות, ומהמאה סוף עשירית ואילך התרבות הבבלית כובשת את העולם היהודי כולו, כולל את ארץ ישראל. ולכן מי שעסק בחיבור הזה שהרב פרנק פה רמז, זה שתי מהדורות, אחד של לוין המאדיר של אוצר הגאונים, שעיקרו הוא שהוא ניסה כמו באוצר הגאונים את כל המקורות שמגיעים לחילופים הוא הביא אותם, והדורה השנייה של מרדכי מרגליות שעבד יותר עם ידי הנוסח של החיבור עם כתבי היד, לכן מקובל לתארך אותו כשמגע כבר קיים, ומצד שני עדיין כל תרבות היא עדיין עצמאית, וכך אי שם בין רבה ומאה רביעית עד המאה התשיעית זה נעלם. עכשיו למה זה נעלם זה לא קשה להסביר, זה דברים שדיברנו קצת, האמת היא לא דיברנו זה בשיעור שעבר, זה היה אחרי השיעור. זה נעלם מסיבות דומות לדברים שראינו מהריבש הנרות חנוכה. אני רוצה את הדברים קצת להסביר, כי זה נוגע לנקודות מהותיות. זה נעלם כי הרחוב של היהודים בגולה ביסודו של דבר הוא לא שלהם. זאת הסיבה שהוא נעלם. אני סיפרתי שם בסוף השיעור הקודם לחבר'ה שדיברו אותי, אני זוכר את התקופה של מאבקי השבת בירושלים. זה היה פה קרוב, נכון? בבר אילן. ומה שלמדתי מפי הסוציולוג פרופסור פרידמן, החרדולוג אולי יותר דיוק, המאבקים עוברים כביש לפי גבולות המדינה החרדית, כלומר פעם נלחמו על כביש הרמות, נלחמו על בר אילן, ויש פה איזשהו מאבק איפה ייסעו, איפה לא ייסעו. אני זוכר נסעתי באותו קיץ לבוסטון, אז הדודים שלי שהרב גרסם גרו באלינגטון רוד, מי שיודע, זה צד אחד של ביקין סטריט,
שזה רחוב ענק, זה פשוט הרבים באורייתא, אני חושב. והיו מתפללים בבית כנסת של הרב טברסקי, שאחרי זה הוא עבר לגור שם, שהיה בסמרסט, שזה בצד השני של ביקין סטריט. ואתה רוצה בית כנסת בליל שבת, ואתה מגיע לביקין סטריט, וזה סוען כמו בכל יום מימות השבוע. ואני זוכר את עצמי כילד, הייתי בן 14, ככה, נער צעיר, ואמרתי, טוב, גויים פה, כאילו, כל הסטופ אין שופ היה שם מול פתוח, בסדר, שיהיה פתוח, כאילו. אני גם בארץ לא מאמין באלימות, אבל התחושה הזאת שאתה, זה לא שלך בכלל, כאילו, מה, תעשה צופר בבוסטון שיודיע, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא לעולם, מכניסים, אפילו מבחינת הודעה, זה לא שייך. אנחנו ראינו דברים מאוד מאוד דומים ביחס לנר חנוכה. אני עושה פה חזרה ההסבר של הריבש. מה אמר הריבש? למה, איך הגיע הדלקת נרות חנוכה לבית כנסת? כי אנחנו אמורים להדליק בפרהסיה ברשות הרבים, ואין לנו, הרחוב לא שלי, מה, אני באמצע העיר שלי בספרד אני אתחיל להדליק, כלומר בניו יורק. אז אנחנו חיים במדינה, מי שחי בניו יורק, כן? דמוקרטיה, וסובלנות דתית, וחב"ד מדליקים בטיימס סקוויר, יופי. אבל אתה יודע מה זה להיות יהודי בימי הביניים באיזה עיירה באירופה, מה? היה עולה לדעת שיש חופש דת, עולה לדעת שהוא הרחוב שלו, שהוא מפגין. אז איפה זה הרשות הרבים היהודי? בטח כנסת. הדבר הזה, דומני, בא לידי ביטוי גם בעניין הזה. והוא גם מסמל בצורה מאוד עמוקה את ההבדל בין הקיום היהודי בגולה לבין הקיום היהודי בארץ. הקיום של יהודי בגולה הוא בבית יהודי, הוא בכנסת יהודי, אבל בסופו של דבר רחוב לא שלו. עכשיו, אז זה שהרחוב לא שלו, יש לזה גם הרבה השלכות על האופן שבו הקיום היהודי היה. יהודים גם לא לקחו אחריות על הרחוב. הם גם לא, למה? ואיזה נדעו לקחת מהגויים ועוד כל מיני תופעות שגם הגויים לא נתנו להם. עכשיו, החזרה לארץ או החזרה לציונות, שזה כבר תיקון של הרב קוק, אני לא עושה לכם תרגילים פה, בסדר? הרב קוק ראה בזה מעין חזרה לאורח חיים בריא של עם, שהרחוב הופך להיות שלך ואין לך את אחראי עליו. הנקודה המרכזית בעיניי בין תפיסת העולם חרדית ודתית לאומית היא לא כמה מקפידים במצוות. אני לא חושב שזה בהכרח רמת המידה, למרות שאפשר להגיד שבציבור שם יש אכפתיות גדולה או הקפדה גדולה, אבל יש אנשים שחושבים שהם חרדים והם לא מקפידים פחות מאנשים שהם לא חושבים שהם חרדים, כן? אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד מרכזית, והיא האם אתה מסדר לעצמך, אתה דואג לעצמך, או אם אתה רואה את עצמך כאחראי על רשות הרבים, אחראי על הניהול של כל החברה. בחלק יש לנו קושי גדול מאוד גם במושגים ההלכתיים, כי החשיבה לדורותיה לא חשבה בצורה הזאת. אתן דוגמה שהיא דילמה מאוד גדולה, אני לא בא לפתור שום דבר. איך מנהלים משטרה בשבת? רק משתמש, אמות המידה של פיקוח נפש, זה לא אפשרי. מצד שני, כל בר דעת מבין שאם משטרה רק תלך לפיקוח נפש, זה אי אפשר לנהל חברה ככה. במיוחד שלא כולם שומרים שבת, כאילו מה? מה אפשר לעשות? מה, שוטרים יצאו לקריאות רק כשמישהו עומד לרצח, כאילו? אז בא המקרה בבאר שבע, המקרה המזעזע הזה, ומראה שגם רעש מהגינה זה פיקוח נפש, אז עכשיו אנחנו יכולים להטיל למשטרה הכל, כן? אבל יש פה קושי בחשיבה, וזה דורש איזו חשיבה מושגית חדשה, שזה באמת לא קל. אבל החזרה לארץ היא עוד פעם רחוב. ועוד פעם רחוב אומר שהשבת יכולה לחזור לרחוב. השאלה הגדולה, אני חוזר, ומה זה יהדות? ומה איך השבת צריכה להיראות? כי אנחנו לא לבד. אני אגיד בצורה הבאה. הרחוב עוד פעם יהודי, אבל יש גם יהודים אחרים. מי שהיה בשבוע הספר, אז היה יכול בטעות לחשוב שרוב עם ישראל הדתיים לאומיים. אני חושב ש... זה לא יאומן. אני הלכתי בגן פרעון לדרום עם הילדים שלי, אמרתי, באמת המתנחלים צודקים, אנחנו הרוב. ואז נזכרתי בגבעת האולפנה, אמרתי, בעצם אולי לא, כן? נזכרתי בבית שמש, אנחנו המעט מכל העמים שם, הדתיים הלאומיים. ואז הלכתי עם הילדים שלי לפסטיבל האור, ובאמת גיליתי שאנחנו... אנחנו המעט, כן? לא, אבל אני אומר את זה בכנות. אני חושב שאנחנו צריכים לקמוע לשבת ציבורית, שבת שיש תקיעות. שבת שמכריזה על מלכות השם בעולם. מצד שני, אנחנו צריכים להכיר בכך שאנחנו צריכים את זה לעשות בדיאלוג, בשיתוף פעולה עם היהודים האחרים. כי גם הם חושבים על שבת משהו, כן? הם חושבים דברים מאוד שונים. אז אפשר ליצור משהו משותף. בסופו של דבר, הלימוד הזה על החצוצרות הוביל אותנו לשבת הציבורית, הוביל אותנו להקשר הזה של הקיום היהודי שלנו בארץ. מה שאני רוצה לסיים את הלימוד הזה בפרק במדליק, כי לפני שנעבור קצת לפרק פרק אנחנו עוברים, אני לא יודע, אנחנו עוברים דף קוף י' זין, בסדר? אבל 16, אוקיי. זה להשלים בשני דברים קצרים שלמדתי עליהם ממאמר של נפתלי וידר, שהיה חוקר של תפילה. הוא פרסם מאמר בסיני לפני 20 משהו שנים, ששמו היה ברכה ביתי ידועה על קריאת פרק במי מדליקים. עיקר המאמר הוא מפרסם איזה ברכה שהוא מצא בגניזה, שהם מברכים אותו לפני שהיו אומרים בליל שבת את במי מדליקים. הוא מצא את ההזדמנות לכתוב כל מה שהוא יודע על מירה במי מדליקים בבית הכנסת. כן, והוא מביא פה שלושה נימוקים, שניים מופיעים בספרות הראשונים, ואחד הופיע בהערות של רבי יעקב שור שהדיר את ספר העיתים, אבל פילה פלואים, כל מיני אנשים ציטטו את זה כהסבר של ספר העיתים. אז יש שחושבים שגם זה הסבר של ראשונים, אבל זה הסבר של יהודים במאה ה-19, והוא בעיקר הולך עם ההסבר של רבי יעקב שור. בואו אני אסביר קודם כל את שני הנימוקים הראשונים, וקצת נעמוד על מה זה החוויה הזאת שאומרים במה מדליקים. כי אני אומר את זה בצורה הבאה. תודה לך, זה פרק משניות. זה פרק משניות, צריך ללמוד אותו. צד שני, איך אנחנו אומרים אותו? גזוגים. אומרים את זה כמו תפילה, כן? אנחנו מתפללים את במי מדליקים. אנחנו לא לומדים את פרק במדליקים.
אצל הספרדים זה קיים. אצל הספרדים, יש בכל פסוק, יש גם סולמיות, יש סולם מוזיקלי. מאז, הוא מוכרח לומר את זה בביטוי הוגן בתור איתי, אז והקהל עונה את סיום את כל סיום.
בכל מקרה, הוא מביא פה שלושה הסבר. הסבר אחד שמופיע במחזור ויטרי בשם רשי, שכנראה התגלגל איכשהו מסידור אברהם, למרות שטענת וידר אברהם לא התכוון לומר את הדבר הזה, אבל זה התגלגל כזה בכל מיני דרכים, זה שזה בגלל הסכנה שבאים, שבגלל בני הכפרים שבאים מן הכפרים בתוך התחום להתפלל בלילה, ויש סכנה לשם יחידים לביתם, וניסיון להעריך את התפילה. וזה ודאי מזכיר לכם את מה שלמדנו פה בשעתו, ברכה אחת מעין שבע, וכנראה ההסבר הזה מתגלגל מברכה אחת מעין שבע לבמי מדליקים, כנראה היה צורך להעריך עוד קצת את התפילה. לכן תארים את זה. ודאי הסבר שלא רואה בזה איזשהו עניין מהותי. הסבר שני, מצוין, המנהג האשכנזי שעדיין בחול נוהגים אותו, ולמר הוא מדליק אחרי ערבי, הוא מסתדר טוב עם הקו הזה. נכון. ומעט זאת, הוא מביא פה שהיה נימוק נפוץ יותר שמופיע בספרות הראשונים, והמטרה היא ללמד את דיני הדלקת נר שבת. הוא מביא שההסבר הזה מופיע ברעבן בסימן שין מם, בסימן שין מם
קצת
איחול
ללמד,
אז בשבילך אני אקריא פה כמה דברים, בסדר? אני פשוט הולך לפי וידר, לא רואה איתם להתחיל להוציא את כל הקורות. הוא כותב כך, בשם אבו דרעם, שמעתי שיש מקומות שאומרים פרק זה בין המנחה לערבית, וישר בעיניי, כי קריאתו אחר ערבית, מה טועים? אז אינו עת לתקן פתילותיו ונרותיו, ויעשה מנחה, מה שהיה היה, אבל כשקורא אותו במנחה למערב, אם שכח מי יתקן, ילך מי יתקן. אפשר לדמיין, הורים למדליקים, וכל החבר'ה רצים הביתה. משהו יתקלקל. אה, יס. הוא כותב שהדברים האלה נמצאים גם אצל אבו דרעם ומספרד. אז הוא כותב שדברים דומים יש באיזה כתב יד ותיקן 324, שיש פה, אני לא יודע מי החכם הזה, נחמיה ברב שמואל. והוא כותב כך, ואני תמה מאוד איך להתפשט המנהג הזה לומר במי מדליקים בליל שבת אחר תפילת ערבית, שאם מדליק כבר בדבר האסור, מה יועילו לומר אתה, הלכות שבת? מה ידע אבא אבא? ואם תאמר כאלימות שהוא לומד אתה או בשביל שבת הבאה, נו, אולי ישכח בתוך הזמן, השבוע, לזכור מה שלמדת. על כן כי היה של חילי אבטיליני, הוא רוצה לבטל את המנהג. פירוש, שמה ביקוח רב הייתי מבטל המנהג, והייתי מתקן שנאמר אותו ביום שישי. ואחד מגדולי הקהל יבאר ההלכות והפסקים היוצאים מן המשנאי, והשיעור בהלכות שבת. ואחרי שאנו נוהגים לאומרו בליל שבת, אכתבנו במקומו כפי המנהג. ואתה אכתוב אותו מכתיבה גסה, שהיום כתיבה גסה זה כמו נגיד אותיות קידוש לבנה, ותשמעו למה, זה לא מתאים בכלל למציאות שלנו, כי כשקוראים אותו הוא חשיכה, בן אדם יכול לראות כל כך בכתיבה דקה, הוא צריך לכתוב באותיות גדולות, כי שהוא מציין פה שכבר האורחות חיים מביא את הזזה של האמירה, הוא כותב כך, ויש מקומות שאומרים אותו קודם תפילת מנחה, אורחות חיים זה פרובנס, 113, יש מקומות אומרים אותו בין תפילת מנחה לתפילת ערבית, והכל הולך אחר המנהג, והוא מציין שהרעבן, שהוא הקדום מכל מה שציטטתי פה, לא הולך לפי הסדר. במאה ה-12 הרעבן אומר את הנימוק הזה ככה, ואם תאמר יאמרו לפני תפילת מנחה, זה רעיון שגם אתם חשבתם עליו, אז הוא אומר אי אפשר, למה? אין רוב העם בבית הכנסת. שימו אחרים. הוא צודק, נכון? ועל זה שאין תועלת, אז הוא אומר אחר כך, הוא אומר, זה בשבוע הבא. טוב, אבל אפשר להרגיש, הטעם הזה הוא טעם לימודי. ככה הטעם הזה רואה אותו. והוא באמת, חכמים התלבטו במיקום שלו, הוא מציין פה וידר לרשימה שלמה של האחרונים, שלא יססו להגיד, להזיז אותו, וכך באמת מקובל בארץ. שומרים אותו לפני מאיריר, אבל היו דברים קבלת שבת, והוא מזמור שיר, זה לא כל כך משמעותי, אז זה הזאת, כן? עכשיו הוא, וידר בעיקר, רוצה לפתח כיוון שלישי, שכבר פעם דיברנו על כיוון כזה ביחס לברכה על נר שבת, נזכרתי שם את הפיקפוקים של ברודי סביב הכיוון הזה, וזה שזה קשור לפולמוס הרבני קראי על הדלקת נר שבת. זה מה? נזכרתי את זה, כן. והוא מסכם פה, אני לא אעריך בזה, אבל הוא מסכם פה את עוצמת הפולמוס שהיה סביב נר שבת. אני רוצה להסביר, הקראים פה החמירו, כלומר מי שמדליק נר שבת הוא בעיני הקראים הוא לא שהוא לא עושה מצווה, הוא חלל את שבת, כן? והוא נכנס פה לתיאורים שכמה הנושא הזה היה נושא שהיה בתודעה כשרבני פגש קראי. כך למשל הוא מספר פה שיש היו נישואים בין יהודים רבניים וקראים, והגניזה מצאו כתובות. אז הוא מציין פה שיש כתובה שכתב אותו דוד בן דניאל בן עזריה, שהיה גאון ארץ ישראלי, ושם אני אומר כך, זו כתובה מ-1082, עוד קבילה נפשי שלא להכריח נשא איתתי שתשב עמו בנר שבת. הוא התחתן עם אישה קראית, והוא מתחייב בכתובה לא להכריח אותה להיות בנר שבת. עכשיו אני אחרי כל מה שאמרנו פה על נר שבת לא מבין איזה מין זוגיות הייתה שם, זאת אומרת שהם לא אוכלים ביחד בליל שבת, אני לא מבין את זה, אבל זה נושא, כן? ואם דיברנו קודם על הפרוביות, אז הוא מציין פה משהו מאוד מאוד מעניין, שבעיר קריון בספרד ב-1178, משה דליון באיגרת, סיפר ש... לשם מחאה והפגנה נגד הקראים הדליק פרוש אחד נר שבת בפרסיה. קודם דיברנו על אם יש לנו את הרחוב שלנו, מישהו פה הלך והדליק נר שבת לא בבית אלא בפרסיה. תראו מה קרה, חולל שערה בעיר שרוב תרשבי היו קראים, זה כמו מישהו שנוהג בחלל שבת בפומבה פרסיה. ומה עשו? האיש נעצר בפקודת הרב הגדול של הקראים שהתגורר בבורגוס, עצרו אותו, והדבר הובא לפני המלך אלפונסו השמיני, אבל הרופא שלו היה יהודי אורתודוקסי, כלומר יהודי רבני. ותראו מה קרה בעקבות הסיפור הזה, בהשפעת רופא היהודי יוסף אלפחר גזר על הקראים שיקבלו להם את דת הרבנים. אז הרי שהוא נכנס לכל הסיפור הזה, בסדר, אני לא אעריך פה, הוא רוצה לטעון שהטענות הקראיות
חלק מהיהודים הרבניים, אולי פשוטי העם, חשו שלא בנוח, שהם מדי שבת עושים פעולה שלידם טוענים יהודים אחרים שלו חילול שבת. היה צריך לחזק את התודעה ואת ההזדהות עם מצוות נר שבת, והדרך לעשות את זה היה להצעתו, תשמעו, אני קורא פה קצת ממנו, זה קשור כל השבוע לפומביות, כן? הוא כותב ככה: ראו מנהיגי היהדות המסורתית את עצמם חייבים להדוף את התקפת הקראים בפומבה, זה פה מודגש, ולהסביר בתוך עם ועידה את צדקת העמדה הרבנית. ההזדמנות המתאימה לכך הייתה ערב שבת אחרי תפילת ערבית, קודם שהקהל הלך הביתה לסעוד לאור הנר, דבר שיש בו משום חילול שבת לפי הקראים, ודווקא אחר התפילה בשעה שכל הציבור נמצא בבית הכנסת, והאמצעי היעיל לכך היה קריאת משנה ביום מדליקים. והמטרה לא הייתה קריאה גרידא, לימוד ודיון בראש ובראשונה בסוגיית נר שבת. כן, אז זה הוא רוצה לטעון את זה, ובעיקר מה שהוא רוצה להביא זה את הברכה שהוא מצא בגניזה. תשמעו מה היו מברכים לפני נר מדליקים: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בחכמים ותלמידיהם ונתן להם תורה מהר סיני לבין משה רבינו, וציווה אותם לקרוא בתורה, במשנה, בתלמוד ובהלכה לקנות חיי שני עולמים, ובחר במשה רבינו מכל הנביאים ודיבר עמו פנים בפנים שנאמר פה על פה הדבר בו, ואחריו בהר בחר ביהושע תלמידו, כל זה בברכה, כן? ושבעים זקנים ונביאים וחכמים בתלמידיהם, וציווה אותם בשמירת שבת ובהדלקת הנר של שבת. צעקו אמן, נו, אמן. ואז אני אומר את זה כן, ודאי שהברכה הזאת מלמדת שנסים לשכנע במסורת, ברציפות שלה.
איזה ספר אתה
מצטט? מאמר של נפתלי וידר, שזה נתפס בסיני ונתפס בקובץ מאמריו התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב. בגניזה. רוצה לדעת איפה הוא מצא אותו ואיזה כתב יד, אתה מוזמן. זה קטע גניזה בקיימברידג', טיילר שכטר, ניו סיריז 299, עמוד 150. בסדר, תלך לאתר של פרידברג ותחפש את הקטע. בסדר? אוקיי? עכשיו הוא גם הביא פה, זה מאוד מאוד מעניין, הוא הביא פה ברכה אחרונה אחרי שגמור לקרוא במדליקים, שגם נמצא בגניזה, ותשמעו את הברכה הזאת: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בחכמים ובצדיקים ומסר להם רזי תורה ונתן להם תורה, הוא ברחביו הרבים מזכה אותנו לכל מידה טובה ללמוד ללמד לשמור ולעשות, ברוך אתה השם נותן לתורה. תראה לכם מה כל כך ולצד אופן פה. מתי מברכים לפני ואחרי? אלה טקסטים. לפני שקוראים אותו בתורה שנכתב. זה לא, לפני תורה שבעל פה, אני לא מכיר דבר כזה. אחרי תורה שבעל פה, אם קדש דרבון, אז מה אתה, אחרי תורה ש... כבר, מה מדליקים פה, מתייחסים אליו כטקסט? כתוב, בדיוק. כטקסט כתוב, כאין מקרא, לא כמשנה. כן, זה לא מפתיע. אנחנו במאה השני. אבל הם מקדשים את המשנה פה כמעין תורה שבכתב. זה מברכים ברכה לפני, ברכה אחרי שקוראים טקסט. אחד לא טקסט, קנוני, קדוש. אין דבר כזה לתורה שבאתם בשום מקום. בשום מקום. דיברנו פה פעם, כל המבנים האלה שמברכים לפני ואחרי, זה תמיד הטקסט של תורה שבכתב, תמיד. זה קטעים עיקריים. אין דבר כזה. אז ודאי המסמל איזושהי תפיסה שהטקסט של פרי יום הדליקין הוא טקסט קדוש כמו ספר תורה,
כי זה
המשך של
השבת מוכלת בתורה ולא תברו אש. אין להם כל ההלכות, אבל לומדים אותם, אבל זה פסוק שכתוב, זה המשך של לא תברו. אז
אין לך נמי. עכשיו הדבר האחרון במאמר שלו, ובזה נסיים את הלימודים בפרק שני, הוא רוצה לטעון פה שיש מעט מקורות שמהם אפשר ללמוד שהיו רק שנייה, לא, אני התבלבלתי, סליחה, אני חייב לתקן. הברכה האחרונה על ממר דיקין, מה קראתי קודם?
עכשיו ברכה בחרות
שנייה. ומה שקראתי קודם זה נוסח אחר של ברכה ראשונה, סליחה. הברכה האחרונה, לפה, התבלתי, סליחה, אני מבקש מחילה. תשמעו את זה ככה. זה קטע שכתב אותו כנראה רב שמריה, שהיה מחוטב של רב שריר הגאון. הוא היה ראש יהודי קהיר, בסוף המאה העשירית. הוא אחד, מי שמכיר ציפור ארבעת השבועים, הוא אחד מארבעת השבועים. אחד מאלה שיודעים את השם שלהם, כן? אז תשמעו את הברכה שהוא כתב. ברוך אלוקינו שנתן לנו חלק טוב וחלק יפה ונחלה יפה וגורל נעים, שאין חלק כחלקנו, לא נחלה כנחלתנו ולא גורל כגורלנו. לפיכך אנו חייבים להודות לבוחר מנתנו שנאמר, חבלים יפלו לי בנימים אף נחלת שפרה עליי, אברך את השם אשר יעצני אף לא דיסרו לי חיליותיי. הרבי אלעזר אמר, רבי חנינא, תלמידי חכמים שלום בעולם, שנאמר בחומרה תלמידי השם ורב שלום בנייך, אוהב אני לבניך ושלום על ישראל. זה לא ברכה אחרי קריאת קו התורה, אני מוחק את מה שאמרתי קודם, טעות, בסדר? ויש פה גם, זה טקס שלם. עכשיו זה ברור כשאומרים חלקנו ולא חלקם, נחלה, ברור שמי מתווכחים?
מקרה.
ברור, כן? הוא מאוד מאוד בולט.
סיום את הדברים בעצם,
נכון, בצורה אחרת, זה נכון. עכשיו דבר אחרון שווידר פה ניסה לחדש, הוא רוצה לטעון שיש מעט מקורות שמהם אפשר ללמוד שהיה מנהג להדליק נרות שבת בבית כנסת. לא פחות.
כמו שמו קידוש.
יפה. אז אני על קידוש עוד אדבר פעם, אבל אני קורא פה על הבית כנסת. הוא מצטט פה מסידור קדמון שמופיע כך. סדר שבתות כך הוא. נכנסים לבתי כנסיות ערב שבת ומתפללים תפילת 18 כדרך החול, ומדליק אחד מהם נר של שבת. הוא מברך, ברוך נר של שבת, ויכן ציוונו וכו'. כן? והוא רוצה לטעון, אני קורא, הדלקה פומבית מהווה איפה אקט נוסף מערכה רבנית נגד הקראות. זה צפוי שהוא יגיד את זה. הוא גם רוצה לטעון שאולי יש לזה עוד איזה קצת מקורות. אני חוזר למה שדיברנו קודם. זה בחלק בא לבטא את זה שהשבת יש בה במה ציבורי, כמו שיש קבלת שבת בבית, יש קבלת שבת המרחב הציבורי, הדלקת הנר של בית הכנסת היא במרחב הציבורי.
מי עושה את זה?
בליטשטיין, כתוב אחד מהקהל, בליטשטיין במאמר שבא מבטי פה על החנוכה, שהוא ניסה לתאר איך הלכות של הבית עברות לבית כנסת, באותו מעניין שרואים את בית הכנסת כבית. אז בליטשטיין בעיקר מה שמעניין אותו פה זה הראייה שבית הכנסת מעין הבית, ואני אומר, זה לא התקבל. למה זה לא התקבל? כי נא היה ברור ליהודים. שנר של שבת שייך רק לאיפה? רק לבית. ולמה? וזה אנחנו נעשה חזורה, כי כל העניין של נר של שבת, מה הוא? שלום בית, זה העניין. לכן הוא לא עובר בסופו של דבר לרחוב. נגיד זה אחרת. מכל מה שדובר פה בשני השיעורים האחרונים, היום, בפעם קודמת, השבת הציבורית וכו', חשוב לדעת שיש לה פנים מיוחדות בבית. אני נבהל קצת מאלה שלא יודעים להבדיל בין הבית לבין השבת הציבורית. שבת צריכה להיות זמן למשפחה, זמן פנימי, וחשוב לדעת את זה.
אבל אני יכול להעיד, כן? שבתי הכנסת הספרדיים, העתיקים, גם ברוב, גם פה, נשים נהגו לקחת את העששית לשם, לקלוט את זה ולדליק.
לא הדליקו מהבית?
בבית כנסת.
יפה.
אני יכול להגיד לך אפילו, היינו בבית הכנסת בירושלים, באורל משה ובנחלאות.
יפה. טוב, תודה רבה. אוקיי, אנחנו נעבור קצת לפרק 16, רוצים? רוצים להתחיל בזה? יש לכם כוח? יש.
לא היה חשמל.
אוקיי, אני אסבר לכם מה אני רוצה ללמוד אתכם. אני רוצה להתחיל בקוף י"ז עמוד ב'. נראה לי עד קוף י"ט זה יהיה יפה, מספיק, בסדר? הלוואי. ואני אסביר את המיקום שזה בגמרא. הפרק הזה, פרק 16 בשבת, הוא מתאר התנהגות בעת שריפה בשבת. והמשנה עוסקת בשאלה מה מותר להציל ומה אסור להציל. אנחנו לא נלמד פה את כל העניין, אני רק אציין שלמשנה די ברור שלא מכבים שריפות בשבת. וכבר התוספות על אתר מאירים שבזמננו, אני מדבר כי על ימי הביניים, אנחנו כולנו מכבים שריפות, הם צריכים לזכור כדי להבין את הנתונים, באירופה בונים מעץ, בונים צפוף, ובימי הביניים גם אין להם בטיחות אש בבתים, כלומר, הם, 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 הם מבשלים על אש גלויה, אין להם גז, הגז זה משהו מדהים, אתה יכול להדליק מדורה בבית, זה בטוח. ויש המון שריפות באירופה, כאילו קשה לתאר כמה שריפות היו בימי הביניים. ותמיד שריפה חשודה גם, אתם יודעים, היום אחר הדוח של מבקר המדינה, אבל שריפה חשודה תמיד במה? בהצתה. ויהודים היו מאשימים אותם, שהם אלה שהציתו, וכך כבר התוספות כותבים שאנחנו מכבים שריפות, שלא יגידו שהתבנו כל מקימו יהודי בגולה, לא יגידו שאנחנו לא אזרחים נאמנים, שאנחנו חשודים. ואני יכול להוסיף שבימינו, עם כל החשמל בקירות וכו', היום הפסיקה תופסת כל שריפה כפיקוח נפש. אתה לא יודע מה יקרה, הרי דבר ראשון שיש שריפה בבית צריך להוריד את כל השלטרים של החשמל, וזה יכול לגרום לאסון נוראי. עם הגז שנמצא, יכול להיות פיצוצים, כלומר, זה היה חסר היום. אבל בזמן המשנה, הדברים נראו אחרת, והמשנה דנה מה אפשר להציל מהשריפה, והמשנה אומרת שדנה בתחילת הפרק, בהצלה של כתבי הקודש, אני לא יודע אם היה לכם זה בבית, אמא שלי כילדה, ממש חוויית ילדות של הסיפורה, שהיה להם תרגולת שריפה בבית, טרונקסברי, איפה שגרנו שם, בבסטן, אם יש שריפה, מה עושים? אז מתחת למיטה של סבא וסבתא שלי, בחדר שינה, היה צ'ימידן, שזה מזוודה, ששם היה את הכתבים של הפחנים, של ראש הסולבית שלי. אמרו להם, כשיש שריפה, אתם רצים לחדר של אבא ואמא, לוקחים את הצ'ימידן ורצים החוצה. בסדר? אז זה דנה הפרק הזה, כל כתבי הקודש מצילים מפני הדקה. עכשיו, לדידנו המשנה עוסקת בשאלה של אוכל. ומה שהיא אומרת הוא שמותר להציל רק אוכל לאותה שבת. אומרת המשנה בקופי זין עמוד ב' מצילים מזון ג' סעודות. הראוי לאדם לאדם, הראוי לבהמה לבהמה, והיא מתארת. כיצד נפלד לקה בלילי שבת מצילים מזון ג' סעודות. בשחרית מצילים מזון ב' סעודות כנבח, זה מה שנשאר. ומנחה מזון סעודה אחת, רבי יוסי אומר לו, למה מצילים מזון שלוש סעודות? רבי יוסי יש לו חשיבה שאומרת, היות בשלוש סעודות זה המנה של שבת, אז אתה מציל מנה של שבת, אתה לא בודק כמה את נשאר לך לאכול. עכשיו, בזיקה למשנה הזאת, יש פה סוגיה גדולה מאוד שעוסקת באוכל של שבת. כן, בבקשה, בסעודת שבת.
יש אותו עניין בחבית, שאתה לוקח
ונשפע
בשבת, כמה אתה יכול...
נכון, בסדר, אז זה המשנה, רק לזה יש פה גמרא, שאנחנו נתחיל אותה מקראת סוף העמוד, אומרים שהשורות צרות ואז מתרחבות?
כן.
אז שם אנחנו נתחיל מאמר רב חסדא. טוב, היום נעסוק רק בשורה אחת שם, ופעם הבאה נעשה יותר. אמר רב חסדא, לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, שנאמר, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו לאלתר. כן, פה הוא קובע להלכה, שההכנות לשבת צריך להשכים בו ביום שישי,
בבוקר,
ואז לערוך את ההכנות לשבת. מה המקור? המקור הוא המן. פרשת המים, כבר הזכרתי קודם כשקראתי לכם מהרב, אני עוד נחזור לזה כשנדבר על לחם משנה. פרשת המים הופכת להיות מעין איזושהי תבנית של ארוחות ויחס לאוכל, ויש בה הרבה יסודות שהיא מלמדת אותנו. ושם נאמר, והיה ביום השישי והכין את אשר יביאו, איך לומדים משם שזה לאלתר? אז אומר רש"י, אני קורא, בשעת הבאה, הכנה והבאה בהשכמה היא דכתיבה, אלקטו אותו בבוקר בבוקר. כן, גאו, זה כתוב שם הבוקר בבוקר, זה הבוקר של הבוקר, אז הם אספו אותו מוכן. עכשיו, ההלכה הזאת נפסקה בשולחן ערוך באורחיים בסימן רי שנון, שצריך להשכים ביום שישי על הבוקר ולעשות את כל ההכנות. עכשיו, מה המשמעות של הדין הזה? אני חושב שאנחנו צריכים לנגד עינינו לשבות עוד מקומות שבהם ההלכה מתארת, התורה מתארת אנשים שהשכימו לעשות דברים. והשכם אברהם בבוקר, נכון? ומה אמרו לו? אמרו לו לך לך, רק מה לא אמרו לו? גם לא לאן, לא באיזה שעה, אולי הוא יכול ללכת בשתיים אחרי צהריים. אבל הוא קם בבוקר, ברית מילה, צריך למול ביום השמיני, מה מאוד אוהבים דבר עדיף, כמובן, כל אחד מבין, זה תלוי בקרובים, בקנטרים, בתאריך, בשנה, ביום, בשבוע, בסדר, כלומר, שמי שכולה עשה בוותיקית, שלא ירגישו לו בסדר, אבל אני יכול כל היום לעשות את זה, ואני עושה אותו מתי?
בבוקר.
מה זה אומר שבאים ומיישמים אותו רעיון על הכנות לשבת? זה אומר דבר מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד יסודי, שההכנות לשבת בעצמם הם מצווה,
בדיוק.
אבל נו, הכנות לשבת זה לא מצווה, העיקר שבשבת יהיה לך מה?
לאכול.
לאכול, לאכול. אז אם בשבת יהיה לי לאכול, אז בסדר, אני אעשה את זה שעה לפני שבת. אתה כמה, לבוא ולהגיד, צריך להשכים לאחים, הרי זה רק יכול להיות אם עצם ההכנה היא מצוות יום שישי. כלומר, ביום שישי יש לי עכשיו מצווה שאני יכול לעשות אותה במהלך כל אחד משעות היום. אני אומר, לולי ההלכה הזאת, מה הייתי אומר? תעשה את זה קרוב לשבת. באה ההלכה ואומרת, תכין אותו מוקדם בבוקר, כי ליום שישי יש מצוות. זה הדין, זאת מצוות יום השישי, זה לא... שבשבת יהיה אוכל טוב, תכין יום שישי. יש מצווה להכין. עכשיו, הרעיון הזה, הוא בא לידי ביטוי שם בדיון מאוד ארוך במשנה ברורה, בסימן ריש נון. שם הוא דן, האם לעשות את זה לפני התפילה, לפני קריאת שמע. עד כדי כך. כן, ככה הוא דן.
מצווה, הכוונה בתרי"ג המצווה?
לא, לא נמנע כמצווה נפרדת בתרי"ג, אבל מדור עליו נגיד. בסדר. סליחה?
למרות
שאתה צריך לחרוש, אבל זה רק לגמרי. הפסוק מתאר שככה סיבמן. אתה יכול להגיד, חכמים אומרים לי, כדאי לך לעשות תמותם וכו'. אבל אני רוצה להסביר קצת את העניין הזה. יש לו שם דיון שלם, של האם אפשר לעשות לפני התפילה. עכשיו, לפני התפילה, מה אסור לאדם לעשות?
לאכול.
לאכול, ואסור לעשות את צרכיו, את חפציו. כשהמשנה הברורה, כשהוא דן סביב השאלה האם מותר לפני קריאת שמע, אז יסוד ההיתר שהוא מעלה על דעתו, הוא חושב שאסור, אלא אם כן לא תוכל למצוא אותו אחר כך בשוק וכו'. יסוד ההיתר, כי זה לא צרכיך. אתה בוא נבין את הסיטואציה. יש הרבה לא יהודי, יוצא קניות לשבת, ממלא את העגלה בסופר, והוא הולך לתכנן איזו ארוחה טובה, ומה אנחנו אומרים לו? זה לא צרכיך. כמו כשאתה אוכל ביום רביעי, זה צריך ללכה. אבל הסעודת שבת, כי התפיסה היא שעצם פעולת ההכנה היא בעצמה מצווה. את הדבר הזה אפשר לראות מגמרה ידועה בקידושים בדף ממלף, שהשולחן ערוך מביא אותו באותו סימן, גם בסימן ריש נון, וזה ההלכה שמצווה בו יותר מבשלוחו, ולכן הגמרה מתארת איך רבה המלאך של בוטה, הוא היה מכין את ההרינג, נכון? ורב יוסף הוא היה חורך את הראש של הכבש, ויש שם תיאורים איך כל חכם היה מתעסק בהכנות לשבת, שאני לא יודע כמה הם היו במטבח כל השבוע, או כמה הם... וגם שם נשאל את עצמנו לפשר הדין הזה, זה לא רק שיש עומס גדול, המשנה ברורה מדבר על העומס, שכל בני הבית צריכים להיות שותפים גם בגלל העומס, אבל זה בין היתר כי הם ראו בעצם ההכנה לשבת, לא רק הכנה למחר, אלא מצווה בפני עצמה. יש מצוות הכנה לשבת, אז לכן אתה צריך לבצע אותו בעצמך, כמו לו, לא היה מצווה להכין לשבת, בעיקר שהיא תהיה ארוחה טובה לשולחן בליל שבת, אז כמו במלון, במלון הרי אף אחד לא מצווה בו יותר משלוחו, נכון? אני כן טרחת על הכסף, כאילו, ובאללה, אתה בא כמו... כמו נסיך, כמו טייס, איך שאומרים, בא לארוחה, מישהו בישל, מישהו הכין, אבל המצווה בו, הרב המלאך שיבוטה, כולו בא מהמקום שתופסים את עצם ההכנה לשבת כמצווה, ועל כן, אפשר גם לומר עליה, על עולם ישכים אדם. אני משכים לא כי זה השבת צריכה שאני ישכים. יש מספיק שעות שהשבת תהיה מוכנה. אני משכים כי זו מצוות היום. היום יש לי מצווה לעשות אותה, והעשייתה מראש היא דבר שאותו אני מקיים מתוך שקיקה, מתוך רצון, מתוך הזדהות. השאלה היא רק, מה פשר המצווה הזאת להכין לשבת? כלומר, אם לא היה יותר סביר לומר שקר או שיהיה אוכל על השולחן? כמו פה במלון? מה באמת עומד מאחורי התפיסה שההכנות לשבת מהוות מצווה? מה דעתך, רב איזיץ? מה אתה אומר?
כאילו זה עניין של תוספת שבת, אתה מביא את הקדושה של שבת
מגדיר ביום שישי.
מה אתם אומרים?
אבל יפה. אה? כמו שאמרנו, יש כאן שני אלמנטים, גם את האלמנט של מה שזרנו במשך לדמות, שתגיע איזו נקודה שבאתי זה נכון, אבל גם באמת המציאות עצמה חייבת להתפתח, זה מה שאני איזה פעם, אבל המציאות עצמה, אז חייבת אותנו להמשיך את הקדושה, אני יודעת ההתחלה של שבת עצמה, אחורה.
מה אתה אומר? מה
יש לי? זה יהיה לנו פה את שבת.
אז אני אחזור גם לדברים שקראתי קודם מהרב, באנסים שעשיתי לכם. הוא גם מתייחס לזה שם, כלומר, זה דברים שאתה צודק, הם כל הזמן עולים פה, וזה אנחנו נחתום את השיעור גמרא היום, כן? כלומר, אי אפשר לבוא לשבת רק מתוך השבת, כמו טייס. השבת היא מדברת עם הימים שלפניה. וכשאדם מכין לשבת, וזהו גם מציר הצרה על השבת עצמה. כי מה הוא מציר על השבת?
מיוחדת.
השבת, אני רוצה לחזור. אם אני כל השבוע לא עובד, אז מה זה שבת? ברגע שאדם עובד ביום שישי, יצר, זה כמו אדם שאוכל בערב יום כיפור, דיברנו על זה פה. יצירת הניגוד בין האדם שאוכל בערב יום כיפור לבין האדם שביום כיפור לא אוכל. האדם שתורח לשבת, זה אדם שעושה מלאכה, וזה עכשיו הוא מקרין על השבת, אבל כפי שקראתי לכם קודם מהרב, השבת מקרינה גם על היום השישי, כלומר איך מקדשים את החולין, על ידי זה שמקשרים אותו למה שלפניו. יכול להיות שיש פה אפילו יותר מזה, שאותו דיון מדהים במשנה ברורה, אולי הקניות לשבת זה לא בשבילך. זה שתחשבו על זה, זו חשיבה ממש של ברסלב.
אחי, זה לא
חשיבו. אני נזהר מזה. אבל הגמרא אומרת בביצה שכל מיני שנותר את אדם צווים לו מראש השנה, ראש השנה, חוץ מהוצאת שבתות בימים טובים. אבל אין איזו תפיסה שהאוכל של שבת הוא לא מגיע מאותו כיס, מאותו מקום, כמו... כמו האוכל של כל השבוע. כאילו ההכנה לשבת היא התעסקות בהכנה של איזה משהו שהוא בא ממקום אחר. טוב, אני לא יודע, אני כן יודע שאנחנו עושים בזה את השיעור, בפעם הבאה אנחנו נמשיך פה בגמרא ונתחיל לעסוק בענייני לחם משנה ושלוש סעודות. נדבר על לחם משנה ושם נעבור לשלוש סעודות. בוא נגיד משהו קצר הפרשת שבוע, זה בסדר?
כן,
מצוין. טוב, אז במוקד של פרשת השבוע שלנו עומד עניין המחלוקת של קורח בעדתו, שיות במחלוקת זו חוויה יהודית מאוד שורשית, ויות ואנחנו אוחזים בהרבה מחלוקות, משהו על המחלוקת כפי שעולה מכאן. אני רוצה להתחיל להצביע פה על שני דברים שעומדים פה ברקע, כי מייצגים לא רק את הפרשייה כאן, אלא דרכה היא מתבונן בכלל על מה יוצר מחלוקת ומה הדינמיקה שפועלת תוך עולם המחלוקת, כן? הראשון שבהם, שכדי להבין את המחלוקת שקורח ועדתו, חייבים להבין שיש לו שורשים שתמונים בפרשיות קודמות. כלומר, יש משבר של מנהיגות של משה רבינו שמתחיל הרבה לפני קורח ועדתו. קורח ועדתו הם באים כתולדה מהמשבר שכבר התחיל קודם לכן. והמשבר הזה הוא משבר שאפשר לראות אותו מתחילת המסע של בני ישראל לקראת הכניסה לארץ. זה מתחיל בחוסר הביטחון של משה רבינו מעצם המסע. הוא פונה לחותנו ומבקש ממנו. והיית לנו לעיניים. הוא מבקש מחותנו והיית לנו לעיניים. זה ממשיך בקברות התאווה. שמשה רבינו מרגיש שכוחותיו לא עומדים לו בתפקיד ההנהגה שהוטלה עליו, בתפקיד גדול עליו. זה ממשיך במרים מבפנים, שהיא מערערת גם על ייחודו של משה רבינו כנביא. נכון? זה כולל גם את התגובה ההיסטרית לפני כן של יהושע לילדד ומידד, ממש תגובה היסטרית מהסיבה שהוא מרגיש
שלהם
משה לא שולט, וזה כמובן, השיא של הדברים זה בחטא המואבים. הרי קשה לומר את זה, אבל בסופו של דבר משה רבינו נכשל ביכולת שלו להכניס את בני ישראל לארץ. כלומר, משימת ההנהגה שלו היא לא הגיעה לידי מימוש. ולא קשה לשער שבעקבות הבשורה אחרי חטא המרגלים, 40 שנה במדבר, אז מה... בוא נפטר אותו, בוא ניפטר ממנו. כן, וקורח ועדתו הם באופן ברור על הרקע הזה, שהמאפיין הראשון הבולט שיש פה, הייתי אומר, בעולם המחלוקת, זה שהייתה שם קואליציה. אנחנו היום הרי נמצאים בזה קואליציה מיוחדת, כן? קוראים לזה אחדות, אבל בוא נראה רגע מה קורה בקואליציה, כן? יש שם קואליציה בין בני ראובן ובין בני... וקורח משפחתו כנראה, ורשי מתאר מאוד מאוד יפה איך הקואליציה הזאת נעשתה על בסיס מרירות, שמצד אחד לכל אחד היה משהו אחר שלא מצא חן בעיניו, אבל הם הצליחו למצוא מכנה משותף ששניהם לא סובלים את משה רבנו, כן? ובני ראובן יש להם את המרירות שלהם, לקורח יש את המרירות שלו, והקואליציה הזאת בסופו של דבר הולידה דבר רע, והוא מרד משותף, שלפחות רשי לאורך הפרשה קצת קורא גם איך זה לא לגמרי מחזיק מעמד, כל אחד עסוק בשלו. כמו של דבר, הם לא באמת בעלי ברית, הם בעלי אינטרס. הנקודה הזאת היא נקודה שאני רוצה גם לעמוד קצת על הטענה של קורח. מסתכלים כאילו איך קורח תקף את משה, אז קורח אומר, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, מדוע תתנסו על קהל אדוני? הזכרתי פה כמה פעמים את הרב, אז אזכיר אותו עוד פעם, וביקשתי משם, הרב מצטט את דברי קורח, ואומר, קורח לא טעה לגמרי. הוא אומר, קורח צדק במקצת, שכל העדה כולם קדושים. הטעות שלו הייתה שהוא לא ידע שלמרות שכולם קדושים, יש בכל זאת בעלי מעלה. ומה שהרב מדבר שם, יש לו שם דיון מאוד נרחב, זה על היחס בין האקזוטריות והאזוטריות בחוויה הדתית. מצד אחד, הרב מדבר שם על החשיבות הגדולה של הדמוקרטיה, של הגישה היהודית, שהיכולת לעמוד לפני השם פתוחה לכל, בניגוד לדתות מסוימות, שאתה מתפלל דרך הקומר, והוא זה מדבר בלטינית עם הקושבוך, אתה לא יודע בכלל מה הוא אומר עליך, כן? מדבר על הרב התקיף באיש ההלכה, מי שרוצה לראות קצת דיון אכסידס בסוף החלק הלב של איש ההלכה, יש התקפה מוחצת על תורת הצדיק של החסידות, וכל עיקר הטענה שלו זה שהיהדות היא דמוקרטית, כל אדם יכול לעמוד לפני השם ולדבר איתו ישירות. מצד שני, כל מה שבקי בכתבי הרב יודע כמה הוא דיבר על התמנו קודם, על החוויה ועל עומק החשיבות של העבודה הפנימית, ופה לא כולם שווים. מה שהרב מדבר שם וביקשתם משם, זה שמצד אחד ההלכה כמערכת נורמטיבית, מי שקיים את המצוות, כולם שווים בזה. בצד הפנימי, הרוחני של האדם, פה באמת יש פערים לאנשים, ולא כולם אותו דבר. לגבי המחלוקת, מה שאני אקח מדבריו זה שלו היה בא קורח ואומר איזה שקר או איזה שטות, זה לא היה תופס. אבל קורח אמר חצאי אמיתות, הוא לקח משהו שהמשהו הזה יש בו משהו, ולכן זה מצליח. וכך הרבה מאוד פעמים מחלוקת עובדת, גם קנאות עובדת ככה. איך קנאות עובדת? לא לוקחים שקר, לוקחים משהו שהוא נכון, אבל מסרטטים אותו באופן חד-ממדי. בדרך כלל כשהקנאים נדלקים על מישהו, הם תופסים אותו בטעות אמיתית. ואז מה עושים לטעות הזאת? חסרים אותו על הטעות הזה. במקום להבין, זה אחד ממכלול שלם של דברים. והמורכבות היא לא מאופייה של המחלוקת ולא מאופייה של הקנאות. והסיבה הפשוטה, הם לא עסוקים בדיון בנושא, אלא במה הם עסוקים? הם עסוקים באינטרס מסוים שהם מנסים לקדם אותו, ברעיון שהוא ידוע מראש. כן, ובזה אני אסיים במשנה באבות, שכולם עדיין מכירים אותה, כן, שכל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, ואיזה יהיה לשם שמיים, שמי תהילה, ושלא לשם שמיים. עכשיו, פה כמה דברים. קודם כל, הראיתי לחנוך קודם. חשבתי שתגיב אחרת, אבל לא נורא, כן? אז כשאנחנו רואים מחלוקת, אנחנו רוצים שהיא תתקיים או שהיא לא תתקיים? אני חושב, ומה אומרת המשנה? שהמחלוקת לשם שמיים מתקיימת. קודם כל, אתם רואים שהמשנה אוהבת מחלוקת. אבל היא אוהבת מחלוקת מסוג מסוים, אני רוצה להסביר. מה הכוונה שזו מחלוקת לשם שמיים שתתקיים? הכוונה היא שזו מחלוקת לא של ניסיון לקדם אינטרס מסוים, אלא זה ניסיון ללבן נושא שהוא משותף לשני הצדדים. המחלוקת של שמיים והלל, הדוגמה של המשנה היא קצת פלא. אני אסביר לכם למה. כמה מחלוקות יש בין שמיים והלל, אתם יודעים? שלוש מחלוקות. אם היו אומרים, בית שמאי ובית הלל, וואו, זה כמה עשרות מחלוקות, אבל שמאי והלל כמעט לא חולקים. אני אגיד יותר מזה, האם באמת מחלוקת בית שמאי ובית הלל התקיימה? לא. מה עשו לבית שמאי?
מסכים לזה.
וואו. תאור נגד בית שמאי. כל העוסק כדברי בית שמאי חייב, חייב ביתה. אסור לי לדברי בית שמאי וכל דברי בית הלל אינה משנה, כך אומרת הגמרא, שהגמרא בברכות בדף ל"ו שואלת, למה לא נגיד כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, וזה נקל כשיטת בית שמאי שצלף הוא ירק? אומרת הגמרא, לא סופרים אותה, הם לא כל המקל, הם לא קיימים. אז לא סתם שהמשנה אמרה שמאי, אבל הם כמעט לא חולקים שמאי והלל. אבל גם בקצת שהם חולקים, המובן שזה מחלוקת שם שמיים שסופה להתקיים, הכוונה היא שהם לא עסוקים בלנצח אחד את השני, הם עסוקים מצד אחד באינטרס משותף של ליבון האמת, והאמת יוצא דווקא מתוך ריבוי הדעות, שיש סנהדרין, שיש רק דעה אחת, אי אפשר לקבל את פסקה, כי כנראה הם עשו דברים. האמת יוצאת מתוך הריבוי, ומצד שני, הכוונה שסופה להתקיים הוא כי כל אחד כנראה גילה צד שיש בו גם כן מן האמת. ולכן זה שתי הדעות מתקיימות. למה זה? צריך לבחור באחד. אבל שתי הדעות מתקיימות כי כל אחד גילה משהו, כי האמת האלוקית היא מורכבת. לעומת זאת, אוהבים מאוד מאוד להגיד, דרשנים, שהמשנה לא אומרת שקורח ועדתו חלקים עם משה, כי רק קורח חלק, או בנשון אחרת, הדעה של קורח לא תתקיים מהסיבה שקורח היה עסוק באינטרס שלו, והוא לא היה עסוק באמת בלדבר ולדון עם משה רבינו, כולל גם הוא לא היה עסוק בלהקשיב. יש פה עורכי דין, שופטים, אני יודע, גישור, אחד מהטכניקות ששמעתי עליהם הוא שמבקשים מכל אחד מהצדדים לחשוב לרגע על משהו לטובת הצד השני. מי שמסוגל לחשוב על הצד של הצד השני, אז המחלוקת יכולה להתקיים, ובאופן פרדוקסלי הם ימצאו פתרון לבעיה. אבל המחלוקת מתקיימת כי גם כשהבעיה נפתרת, זה לא בהכרח כי העמדות התבטלו, מצאו דרך להתקיים. זה לא תמיד עובר, אני יודע. לבן שלי היה סיפור משהו בגישור בבית ספר. הוא עשה איזה מסחר ב-Angry Birds, והיה שם איזה סכסוך, והם נרשמו לגישור הבית ספרי, והוא לא אהב את ההליך, רק שתגידו, אני תוכל צודק על סוף. טוב, אבל ככה עובד את מחלוקת לשם שמיים, זאת תרבות דיון. אבל קורח ועדתו, מעניין אותו הצד של משה, לא מעניין אותו שום דבר, מעניין אותו סך הכל האינטרסים שלו. מה שאני רוצה לאחל לנו, שנדע, כשאנחנו נמצאים בדיון, לא לפעול למען אינטרס, אלא לפעול למען מטרה נעלה, שנדע להקשיב, שנדע בעזרת השם גם לעמוד על שלנו. בבקשה,
רפואה. אולי כדאי להזכיר שפרופסור עזר ציון מולנדי כתב מאמר, וגם מאחרים לוי והילד, שמחלוקת במשנה זה לא ארגומנט, אבל זה קבוצה, וזה משנה את...
זה צודק. ראיתי דרשן היום, בסדר?